שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לעלות אל ההר של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת בהר, או בהר סיני. זוהי הפרשה התשיעית של ספר ויקרא, ובניגוד לשמה, היא אינה עוסקת בפסגת הר סיני, אלא היא עוסקת בקרקע הממשית של ארץ ישראל, עליה אנחנו ניצבים. במרכז הפרשה שני מושגים, שמיטה ויובל. שנת השמיטה ושנת היובל. המושגים הללו מצלצלים מקראיים מאוד, אבל יש להם נוכחות בזמן העכשווי, אם ננסח זאת כך. השנה שלנו, תשפ"ב, היא שנת שמיטה, והשמיטה מעצבת במידה רבה את החקלאות הישראלית, גם אם ממרחק הזמן וממרחק הררים של דיונים הלכתיים לגבי פתרונות לשנת השמיטה, נדמה שהמשמעות התהומית של השמיטה המקראית, של השמיטה בפרשת השבוע נתעמעמה, הרי שהשמיטה עדיין כאן, וגם השאלה איך מיישמים אותה בחיים המודרניים. ובכלל, שמיטה ויובל אלו שני מושגים שנוגעים במתח יסודי אצל האנושי. המתח שבין אדם לאדמה. לא לשווא שתי המילים הללו קרובות כל כך. שמיטה. שנת השמיטה זוהי השנה השביעית אשר בה הקרקע של האדם נשמטת מידיו. כלומר, הקרקע שבבעלותי איני יכול לאבד אותה בשנה הזאת, אני מסיר ממנה את ידיי, ישנן שמיטות מגוונות שנלוות לכך, שמיטת חובות למשל, החובות שחווים לי, גם הן נשמטות, ואחר שבעה מחזורים של שנות שמיטה. כלומר, שבע פעמים ספרנו והגענו לשנת שמיטה, אנחנו באים לשנה 49 ולוקחים שופר ובאמצעותו מבשרים את השנה הבאה, השנה ה-50 במספר, שנת היובל. ציינתי את השופר מפני שהמושג יובל לשנת ה-50, על פי רוב המפרשים, משמעו הוא איל. יובל הוא איל, שנת היובל נקראת כך מפני שהיא מבוסרת באמצעות השופר העשוי מקרני היובל. שנת היובל היא שנת השמיטה המוחלטת. הקרקע בה נשמטת לא לשנה אחת, אלא לגמרי. היא שווה לבעליה המקוריים. קרקע שקניתי בכספי הטוב, נלקחת ממני ומוחזרת לבעליה, כאשר בעליה המקוריים, על פי המקרא, אלו בעלי הנחלות כפי שהן חולקו עם הכניסה לארץ. ולא משנה איזה ממון מופלג השקעתי בקרקע הזאת, וכיצד היא נתגלגלה אליי בתוך המשחקים הנדלניים, היא נלקחת ממני והיא שווה לבעליה המקוריים. ויש עוד שמיטות מוחלטות הכרוכות בשנת היובל, למשל שמיטת העבדים, אם אפשר לנסח זאת כך. העבדים משוחררים והם שווים, כפי שהקרקע שווה לבעליה, הם שווים לבעלות עצמם בשנת היובל. המקרא מצייר לנו כאן קשר בין היכולת של האדם להיות אדון על האדמה, לבין יכולתו להיות אדון לבני האדם ההולכים על האדמה. אגב, אבן עזרא למיטב זיכרוני וגם אחרים מציעים פירוש אחר לשם יובל, ומפרשים שיובל זה מלשון מובל, שהקרקע מובלת חזרה לבעליה, והעבדים מובלים אל החופש, זוהי שנת היובל. אפשר לדבר על השמיטה ועל היובל מכל מיני נקודות ראות. אפשר לראות אותה, את השמיטה, כבעלת בשורה רוחנית נגד אלילות. האדם עשוי להפוך את ההחזקות שלו ואת האחוזות שלו לאלילים, להשתעבד אליהם, ולכן הוא צריך לשמוט אותם כדי לנפץ את האליל הזה של הקרקע. אפשר להסתכל על השמיטה, על היובל, כצעדים שהמשמעות שלהם היא בראש ובראשונה משמעות סוציאלית של השוואת המעמדות החברתיים ברגע שהקרקע מושבת לבעליה, ברגע שהעבד משתחרר, הרי שיש כאן בעצם איזשהו איפוס של המעמדות. בכלל שנת היובל היא שנה של איפוס של המשחק וההתרחשות, המסחריים, כלכליים, חברתיים, הכל חוזר לאיזו כמעט נקודת אפס, הייתי קורא לזה, שממנה הדברים מתחילים להתרחש מחדש עד לשנת היובל הבאה. אבל לפני שנעמיק את מבטנו לכל הנקודות הללו, לכל המבטים הללו, הייתי רוצה לשאול את השאלה הגדולה באמת. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? זו למעשה שאלה תמוהה מאוד, אבל איכשהו דווקא השאלה הזאת היא השאלה שהעסיקה יותר מכל את הפרשנים לאורך הדורות בבואם להביט בפרשה הזאת. זו למעשה השאלה לגבי שם הפרשה. הלו הפרשה הזאת לא קרויה פרשת היובל או פרשת השמיטה, היא פרשת בהר. והתשובה הפשוטה לגבי השם הזה היא הפסוק הראשון של הפרשה. הפסוק הראשון של הפרשה הוא וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. כלומר, אנחנו פותחים את המעשה בהר סיני, מכאן בא השם. אבל מי שיש לו היכרות עם חמשת חומשי התורה, עם ספר ויקרא, הוא יודע שיש הרבה מאוד דיבורים אלוהיים, וידבר השם אל משה, שבהם לא נזכר הרקע של הר סיני. והדבר הזה יטריד את הפרשנים, הוא יטריד כבר את המדרש העתיק, ושם נשאלת השאלה מה העניין שמיטה אצל הר סיני. למה דווקא כאן מצוין הר סיני, הלו באשר לכל הציוויים, אנחנו בעלי איזושהי תפיסה שהשורש שלהם, בהתרחשות המופלאה ההיא, עם הקולות והברקים והדיברות בהר סיני. אבל דווקא לגבי השמיטה והיובל, מזכירים לנו את הר סיני. התשובה של המדרש, שהיא התשובה שרשי מלקט אותה, אצלו, היא התשובה שלפיה יש כאן איזשהו עיקרון יהודי שמתבטא בפרשה. בפרשה הזאת, פרשת בהר, יש פירוט רב לגבי האופן שבו צריך לקיים את השמיטה, את היובל, וכפי שהפירוט הרב הזה נאמר לנו שהוא מהר סיני, כך גם כל פרטי הפרטים של ההלכות השונות, אנחנו מאמינים שיש להם קשר להר סיני, והם לא מנותקים, והם לא איזה דבר ספורדי, אקראי, שנולד עם הזמן בבתי המדרש. בעצם יש פה תיקוף של האמונה היהודית בדבר תורה שבעל פה, פרטי פרטים של הלכות שנמסרו בעל פה. זה העיקרון שמציע המדרש, זו הסיבה לצימוד בין שמיטה להר סיני. אבל הפרשנים לא מסתפקים בהסבר הזה, והם לא מסתפקים בו מבנה שהם מזהים שיש כאן איזשהו מפגש בין שני יסודות שצריך לפשר ביניהם. כלומר, ששמיטה והר סיני מייצגים לכאורה איזושהי סתירה. מצד אחד הר סיני שמזוהה כאירוע מיסטי, שבו האדם עלה מעלה, משה עלה להר סיני לקבל את התורה, לא לשווא בתרבויות עתיקות, מקדשים הוקמו על פסגות הערים. לעומת זאת, שמיטה עוסקת בקרקע, בעלות על הקרקע, זה נדמה מאוד ארצי. יש פה סתירה או ניגוד שצריך דווקא אותו לפרק ולהראות שאין כאן ניגוד. ולכן הפרשנים נוגעים בשאלה הזאת. אולי בעצם התשובה שצריך לתת קודם כל היא שאין ניגוד. אפשר להתעלות דרך העלייה להר סיני, אפשר להתעלות דרך העיסוק גם בקרקע של המציאות. אני רוצה להזכיר שתי תשובות נוספות שניתנו על ידי פרשנים לשאלת שמיטה והר סיני. תשובה אחת של השפת אמת שאני מאוד אוהב להביא אותו, ההוגה החסידי מאדמורי חסידות גור, פרשן מקרא נפלא, שאומר שדווקא העניין הזה של שמיטת קרקעות ושל היובל, זה עניין שהוא על טבעי יותר מכל. כלומר, הוא הכי נגד הטבע, הוא הכי מעל הטבע. מפני שטבעו של האדם להחזיק בקרקעות שלו, ולא לשחרר את העבדים, ולא לשמוט את החובות, כל הדברים הללו, לשמוט אותם, זה לא מטבעו של האדם. האדם רוצה לאחוז בקרקע, באחוזה שלו, ולכן השמיטה והיובל הם עניינים נעלים, נשגבים, אין רוחניים מהם. ממש ביטול טבע האדם. תשובה שנייה שאני רוצה להביא, היא התשובה של הרב יצחק יהודה טרונק, דמות שכוחה, שהייתה למעשה אחד הרבנים הכי חשובים, ערב מלחמת העולם השנייה בפולין, מן הדמויות הללו שנשכחו מפני שהתלמידים שלהן לא היו כאן כדי להזכיר את זכרם כי הם נספו בשואה ההיא. והרב יוד יוד טרונק, כך הוא היה כותב את שמו, הוא אומר את הדברים הבאים. ישנם קטני אמונה שרוצים לומר שאין למצוות האלו קדושה דתית, אלא שמשה רבנו אוהב ישראל היה מתקן סוציאלי, ורצה לפתור במצוות הללו שאלות סוציאליות, לכן מדגיש הכתוב ומזהיר, כי יש למצוות הללו קדושה בדיוק כמו לכל המצוות. כלומר, מפני שיש משמעות סוציאלית, שינוי מעמדות בחברה בעקבות השמיטה, בעקבות היובל, האדם יכול לחשוב שיש פה איזו תורה סוציאלית אחת מיני רבות, כלומר, יש התורה המרקסיסטית, תורת מרקס ותורת משה, צריך לדון מה יותר מתאים, מה יותר נכון. לא. יש כאן בשמיטה וביובל יסוד נשגב, שהוא מעבר לאיזשהו דיון אידיאולוגי פוליטי על דרך התנהלות כלכלית כזו או אחרת. ואני רוצה להוסיף תשובה משלי לתוך הסל הזה של תשובות לגבי הצימוד של שמיטה והר סיני, והתשובה שלי, שאני מניח שאינה מקורית במיוחד, מחזירה אותנו לפרשה הקודמת, פרשת אמור, שהיא הפרשה שמפרטת את מועדי השם. כלומר, מועדי השם יקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. כך אני מצטט מן הזיכרון את הפסוק בפרשה. אלו כל המועדים בלוח השנה, מדי שנה, שצריך לציין אותם באופן מיוחד, שהם זמנים מועדים לאיזושהי התרחשות. פסח, סוכות, יום כיפור, גם השבת נזכרת בה, פרשה הזאת וכולי. והמועדים הללו, כלומר, בלשוננו העכשווית, החגים, הם זמנים שקל לזהות אותם כאיזה שהם הרים שמתעלים ממישור המציאות, מן השגרה היומיומית, ואלו הזמנים שבהם אתה חש התעלות. בחג ישנו טקס מיוחד שאתה מקיים אותו, וזה הזמן שבו אתה מרגיש שאתה נועד עם משהו גבוה ממך, גם עם ההיסטוריה שלך וגם עם מה שלמעלה ממך, ולא לשב הרב יונתן זקס עומד על כך שמועד הוא דומה לנועד, או התוועד. אתה מבקש להתוועד עם מה שלמעלה ממך, זה הזמן שקבעת, זו הפגישה והוועידה שקבעת לצורכי התעלות. וזה איננו דבר רע שאדם הולך שבי אחר הקסם, של המועדים שיש בהם התרחשות מיוחדת, ואיזה יום בלוח השנה שבו אתה חש את התכונה באוויר. אבל כשם שאתה מייחס לרגעים הללו מימד של התעלות, אתה צריך לדעת לייחס מימד של התעלות גם לדברים שהם מתמשכים יותר. שנת שמיטה, שנת היובל, בכלל שנת היובל היא דבר שאיננו חוזר מדי שנה, יש אנשים, בוודאי בעולם העתיק, שכל תקופת חייהם לא הספיקה להם כדי לראות את היובל, ואין חג השמיטה וחג היובל המיוחדים, אלו לא מועדים שנספרים לנו בפרשת אמור. והאדם יכול לחשוב שזה איזשהו צעד, כמו איזושהי החלטה ממשלתית שמקוימת, הקרקעות נשמטות, אבל אין פה שום צעד של התעלות רוחנית. ולכן באה כאן ההפרדה וההזכרה בין הפרשות, שזה מהר סיני, שכאן יש התעלות, שכאן האדם צריך לדמיין לעצמו קולות וברקים. דווקא ברגע הזה שאתה עלול להתעלם ממנו, לא לייחס לו חשיבות מיוחדת, כי האמת היא שמועדים, אפשר לדון על התוכן של מועדים, אבל מועדים יש לכל תרבות. אבל הנושא הזה של השמיטה והיובל, הוא נושא מאוד יחידני לתרבות היהודית, ובמובן מסוים, ההתעלות הגדולה ביותר יכולה להישאב מהעובדה שגם כיחידים וגם כחברה אנחנו עוסקים בקרקעות, בשחרור העבדים, זו הסיבה הגדולה באמת להתעלות, והמישור הזה, הפשוט של השמיטה והיובל, כפי שהוא נראה במבט ראשון, כשמסתכלים עליו ממעוף הציפור, זה איננו מישור, אלא זו פסגה בעלת צורה מיוחדת של הר, ולא סתם הר, הר סיני. ואנחנו שומעים את הרעם מהר סיני, לא רק בעשרת הדיברות, אלא גם בעיסוק, בשמיטה וביובל, בשמיטת הקרקעות, ובצורך לשחרר את הקרקעות ולשחרר את העבדים. ויש איזושהי תודעה, כאשר קוראים את פרשת בהר, פרשת השבוע שלנו, שהשחרור כאן הוא לא רק שחרורו של האדם, את העבדיו, או השחרור של הקרקע לבעליה המקוריים, או השחרור של בעלי החוב מחובם, אלא יש כאן גם שחרור של האדם את עצמו מן הקרקע אשר בה הוא מחזיק. הלא, כאשר מדברים על שנת היובל, השנה שבה הקרקע אשר רכשת נלקחת ממך לגמרי, הניסוח שמופיע הוא וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אז אפשר לחשוב שזה מתייחס רק לעבדים המשתחררים, אבל ברור שזוהי ההגדרה הבסיסית של השנה הזאת, קריאת דרור. אני חושב שיש פה איזושהי הבנה שהאדם הוא משתעבד לאדמה שהוא בעליה. ברגע שהאדם הופך את עצמו לבעליו של משהו, אז אותו הדבר שלכאורה הוא שולט בו נעשה לו לבעלים, והוא צריך להשתחרר ממנו. ומה שהוא הסיבה לשחרור הגדול שבא לידי ביטוי ביובל ובשנת השמיטה, משהו הסיבה לחירות, לדרור שנקרא בארץ לכל יושביה, מבוטא בפסוק הבא: והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כלומר, הארץ היא לעולם לא יכולה להימחר מאדם לאדם, להיות בבעלותו של אדם, כי הארץ אינה של האדם, הארץ אינה רכוש אנושי, היא רכוש אלוהי. ומאחר שהארץ היא רכוש אלוהי, ממילא מתבטלים, ומתבטלת הייתי אומר, תהומיות הזאת, הבלתי ניתנת לשינוי של כל הממכרים האנושיים, ואת זה שנת היובל באה לבטא, באיפוסה את המגרש, שממילא הסחר מחר הזה באדמה, האדמה אינה שלך, הארץ אינה שלך, היא של האל. אפשר היה לחשוב שהדבר הזה מקטין את האדם ומצמצם אותו, אבל למעשה הוא משחרר אותו מהצורך הזה להיות תלוי כל הזמן בעוד ועוד אדמות, ממש כפי שהעובדה שבני ישראל היוצאים ממצרים משעבדים את עצמם לאל האחד, בזה הם משחררים את עצמם. הם לא מעמיקים את עבדותם, אלא הם משחררים את עצמם מן העבדות, כי איזה פרעו יוכל לטעון לבעלות עליהם, כאשר הם עכשיו עבדים למה שמעבר לעולם האנושי, למה שמעבר לקיום הממשי, אלא הם עבדים למה שמעבר לעולם, ממילא כל עבדות מתבטלת, ולא לשווא משחררי העבדים הגדולים ביותר בארצות הברית של אמריקה, המצדדים הגדולים ביותר בביטול העבדות במאה ה-19, היו מי שהלכו בידם, והם היו אנשים נוצרים, עם הברית הישנה והצביעו עליה, כסיבה לכך שהם פועלים לשחרור העבדים. כי אם כולנו עבדי האל, ממילא אף אחד מאיתנו הוא לא עבדו של האנושי, ואם כל הארץ ירצו של האל, ממילא השיעבוד הזה לקרקע וליכולת לשלוט בה, להרחיב אותה, הוא מתבטל, ויש בזה חירות לאדם, לא צמצום שלו ושל נכסיו, אלא במובן רחב יותר יש בזה חירות. אפשר לומר שזה גוזר גם איזושהי תודעה על האדם שהיא תודעת נדודים. העולם אינו עולמו של האנושי, הוא עולמו של האלוהי, וממילא האדם בו לא יכול להצליח לקיים את כל עולם אותן המילים שנדמה לו שהוא צריך לנסות להביא לידי מימוש. אחוזה, נחלה, שהן תמיד מילים של תקיעת יתדות בקרקע, והיתדות הללו תמיד מתפוררות, בין אם זה באסון טבע, בין אם זה מהפכות היסטוריות. האדם צריך להשתחרר מן המילים הללו, הכבדות, המנסות להיכנס לקרקע, ולדעת שלא לא הארץ. כפי שכתוב כאן, הארץ היא של האלוהי, והוא ממילא יכול לנוע בה בחופשיות גדולה יותר. ולכן אני חושב שצריך לציין פה את העובדה, שזה לא רק השאלה כיצד האדם משתחרר מן השיעבודים השונים שיש במציאות שלו, כיצד הוא שומט את מה שנדמה לו אולי ברגע ראשון כנכס, אבל במובנים מסוימים אלו סורגים שאוסרים אותו, אלא הפרשה הזאת מדברת על הזהות המהותית של האנושי. מהו האנושי? בעבר, האנושי זיה את עצמו וקבע את עצמו. כלומר, קבע את הגדרתו, את מעמדו, על פי הקרקע. העולם היה עולם שמתחלק למעמדות שונים על פי הבעלות על הקרקע. האצילים, וזה נע מן העולם העתיק ומן המרחב המסופוטמי, המרחב הכנעני, דרך אירופה עד לממש המאות האחרונות, עד לממש המאה ה-17, ה-18, העולם היה עולם שבו באופן מובהק המעמד נקבע על פי הבעלות על הקרקע. אציל הוא מי שיש לו קרקע בבעלותו, הוא מי שיש לו שטח והוא יכול בעצם לתת רשות, להעניק, להזכיר את הקרקע לאיכרים שיעבדו אותה. ההבדלים במעמדות החברתיים היו ההבדלים בין מעלי קרקע לאלו שאינם. המלך הוא מי למשל שיש ברשותו את עיקר הקרקעות, לכן הוא המלך. אנשים זקוקים לחסדיו כדי שיוכלו להתקיים על הקרקע, לאבד את הקרקע. יותר מזה, האפיפיור ברומא, חלק ניכר מכוחו לא בא לו רק מן האמונה הנוצרית שהוא יושב על כיסאו של פטרוס הקדוש, ולא רק מפני שיש לו אוצרות אומנותיים וכל מיני חפצים בעלי משמעות דתית, אלא מפני שהאפיפיור שולט בשטח של רומא ושל המדינות האפיפיוריות, באנגלית קוראים לזה the papal states, כלומר הוא בעל קרקעות, וזה נותן לו כוח וממשל. ואפשר ללכת ולהעמיק את הזיהוי הזה שבין הקרקע לבין המעמד של האדם. כאשר מסתכלים על מילה כמו המילה אסבנד, ובוחנים את התפתחותה, אז באנגלית עתיקה, מה שמכונה אנגלית תיכונה, Middle English, המשמעות של המילה אסבנד, כלומר בעל, אסבנד and wife, בעל ואישה, משמעות של המילה אסבנד היא בעל הבית. בעל משק הבית, כלומר מי שברשותו החווה, הוא הבעל, הוא מי שיש לו כוח. ואפשר לראות זאת במשמעות של המושג פאודליות, כלומר אותה מערכת של השכרת קרקעות מהאצילים לעיקרים. המערכת הפאודלית נובעת מן המילה מרעה, מי שיש לו שטח של מרעה, הוא יכול לעמוד בראש המערכת הזאת. אפילו בלשון הקידוש, פסוק מתוך התורה שמתאר את שמירת השבת, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך, ומצוינת שם, בתוך הרשימה הזאת, בהמתך. כלומר, ברור שהאדם הוא אדם שיש לו חווה, שיש לו איזושהי מערכת רחבה שהוא יכול לקיים, שטח מרעה, מזה נגזר את זהותו של האדם, מזה נגזר כבודו, מזה נגזר אפילו שמו, כינויו, כל מעמדו ועיקר גדולתו. שנת השמיטה הולכת נגד התפיסה הזאת לחלוטין, כי אם הכל נשמט ממך, שנת השמיטה ואחר כך היובל, שבו לחלוטין הקרקע עובדת מבעלותך, יש פה ביטול מוחלט של היכולת שלך לבסס את זהותך על הקרקע שלך, כי הקרקע שלך אינה שלך והיא נלקחת ממך. ועכשיו אתה מוכרח למצוא קרקע אחרת לייסד עליה את זהותך, והיא אינה יכולה להיות הקרקע הממשית שעתידה להישמת ממך, ולכן אתה צריך למצוא קרקע אחרת, והקרקע האחרת, אולי היחידה שאתה יכול למצוא, היא הקרקע של הרעיונות והמילים. לא עוד שטחי מראה ממשיים, אלא שטחי מראה רעיוניים שאתה יכול להמשיך להחזיק גם מקץ 7 שנים ובו שנת השמיטה, ואפילו גם אחרי שנת היובל. האדם המבקש להיכנס אל גני גנים, לא גני גנים ממשיים כמו גנים מלכותיים אשר כל מיני מלכים טיפחו לעצמם, אלא גני רעיונות, גני מילים, גני שירים שאתה יכול לטפח לעצמך ולא ישמטו מידך בשום שלב, או ישמטו פחות מאשר נשמטות הקרקעות הממשיות. וכאשר אנחנו מדברים על השמיטה והיובל, אי אפשר שלא להכניס את הדיונים שנשמעים תדיר לגבי המושגים הללו, לאיזו תפיסה כלכלית, עכשווית, מודרנית, הם מתאימים. האם השמיטה והיובל הם רעיונות סוציאליסטיים, שמה הם רעיונות קפיטליסטיים? תאמרו, מדובר פה ברעיונות סוציאליסטיים, יש אפילו יאמרו מרקסיסטיים, כי יש כאן ביטול של הבעלות, ביטול של הבעלות על קרקע שנקנתה, הנה, הקרקע שנקנתה נשמטת ושווה לבעליה. אז יש כאן יסוד שמזכיר באמת את הקומוניזם המרקסיסטי, שבו הבעלות על הקרקע נלקחת מידיו של האדם הפרטי. מן הצד השני, הלא, הבעלות הזאת נלקחת מידיו של האדם הפרטי, כדי לשוב אל אדם פרטי אחר, מקורי. כלומר, יש פה איזו הנחה שלכל אדם פרטי ישנה בעלות על קרקע משלו, ואגב, חלוקת הנחלות לא הייתה חלוקה שווה באופן טכני, אלא חלוקת הנחלות בין השבטים בארץ ישראל הייתה שווה על פי צורכיו של כל שבט והגודל שלו וכו'. אז בעצם אין כאן מערכת מרקסיסטית מובהקת. זה לא איזשהו עולם קיבוצי, העולם שמתואר כשקוראים על השמיטה והיובל. יש פה איזה ערבוב לא ברור, ויש ניסיון, שהוא לפעמים ניסיון מאולץ, לכפות מושגים מודרניים על השמיטה והיובל שקדמו כל כך הרבה שנים לכל האיזמים הכלכליים האלה של קפיטליזם וסוציאליזם. ואני רוצה להביא את דבריו של אחד, אחד יחיד ומיוחד, ז'אבו, זאב ז'בוטינסקי, המנהיג של ביתר, מייסד הציונות הרוויזיוניסטית שביקשה לערוך רוויזיה, בחינה מחדש של המחשבה הציונית, ז'בוטינסקי. וז'בוטינסקי הוא דמות, קודם כל, שאני חייב לומר, שאני חושב שעד היום בתרבות נעשה לעוול, מפני שכאשר אתה קורא אותו, בין אם אתה קורא את כתביו הפוליטיים ואת נאומיו, בין אם אתה קורא את תרגומי השירה שלו, הוא היה דמות מורכבת בהרבה, מכפי שהיא נדמת, מעודנת בהרבה, פרגמטית אפילו, מתונה בטון הכתיבה שלה. בוודאי כל זעקות הפשיסט, הפבלוביות כלפיו, אני חושב שאין בהן טעם. הוא היה דמות מורכבת ומעניינת ומרתקת, והוא היה כותב גדול. והוא כתב בכמה וכמה הזדמנויות על רעיון היובל. שחרור הקרקעות המוחלט אחר 50 שנות, איפוס הכלכלה המוחלט, או כמעט מוחלט, כיסוד שעליו צריך בעיניו לבסס את התפיסה הכלכלית של מדינה אידיאלית. בעצם אפשר לראות את הבחירה שלו דווקא ברעיון היובל, מפני שברעיון היובל יש איזה מיזוג של יסודות. אפשר לראות את רעיון היובל מעיניים סוציאליסטיות, אפשר לראות אותו מעיניים קפיטליסטיות. אני פשוט אקרא את דבריו המופלאים של ז'בוטינסקי. הוא אומר כך, רעיון היובל טעמו בכך שמזמן לזמן החברה תחולל בעצמה מהפכה סוציאלית גדולה ויסודית, תשנה את הכל, תיקח מן העשיר את המיותר לו ותתנהו לעני, אולם לאחר המהפכה נשאר כל אחד חופשי במעשיו להתחיל מחדש את מלחמתו הסוציאלית, לשאוף שוב למצב טוב יותר, שוב לנצל ולאמץ את כוחותיו וכישרונותיו. פה אין אחת ולתמיד, נהפוך הוא. כאן פירוש הדבר להתחיל מבראשית, לבל תקפה האנושות בחוקיות של אבן, שבה אין טעם ואין היגיון למישהו להיטיב לעבוד מאשר שכנו, כי בין כך ובין כך הוא יישאר יחסן כמוך. לא, האנושות צריכה תמיד לסעור, לרתוח, ליצוס. כל אדם צריך לראות לפניו דרך פתוחה, למעלה ההר. האחד יעלה, השני יחליק ויפול. חיים יהיו, התחרות וקדמה. עד ליובל החדש, כאשר יושבו מחדש עשיר ואני, ואחר כך יתחילו שוב מבראשית. כלומר, מה שמתאר כאן ז'בוטינסקי נפלא כל כך, זה שהיובל הוא מעין ריקוד בין שני יסודות כלכליים ושני יסודות בקיום האנושי. היסוד מצד אחד של הצורך לתת לטבע האנושי, האמביציה האנושית, השאיפות האנושיות, לעשות את שלהם, ככה האדם מצליח להעפיל לגבעות ולהשיג קרקעות ולייצר יצירות ולבנות. מן הצד השני, ישנו הצורך שהוא צורך הכרחי להביא לאיזושהי השוואה, להביא לאיזשהם חוקי משחק שהם יותר שוויוניים, למנוע התאבנות של החברה על ידי חברה של מעמדות, אצילים ועיקרים, אשר כל אחד קלו במעמדו. מה שמתאר כאן ז'בוטינסקי במילותיו, זו קודם כל מהפכה שהיא מהפכה ממוסדת, הצורך במהפכה כחלק מהממסד החברתי, הכלכלי, הקבוע, יש צורך במהפכה פנימית כתרופה להתנבנות, ויותר מזה, מה שז'בוטינסקי אומר, זה שאינו מצפה למהפכה סוציאליסטית, כמו שהאינטרנציונל, ההמנון המפורסם אומר, זה יהיה קרב אחרון. הוא לא מאמין שיש איזה קרב אחרון שאחריו האנושות ישתנה ויהיה בשוויון מוחלט, זה בלתי אפשרי. לכן לא צריך לייצר קרב אחרון, אלא צריך לייצר מהפכה מתמדת שמגיעה מקץ איזשהו זמן, ואני אקרא עוד פעם מז'בוטינסקי שחושב וכותב מדוע הוא, אילו הוא היה מלך, היה מחדש את פני ממלכתו על פי תורת היובל, ולא על פי הסוציאליזם. כלומר, הוא יוצר ניגוד, יש סוציאליזם ויש את תורת היובל, ותורת היובל היא מערבבת יסודות בצורה חכמה ומדויקת יותר. מדוע? מפני שצריך להניח לכל אדם בממלכתנו לחיות, לייצר, לסחור, להמציא, לשאוף, לחתור אל מטרתו ללא צנזורה מוקדמת. ובאותה שעה גם לדעת שמפרק לפרק יבוא היובל, ויועבר שופר תרועה בכל הארץ, ויקראו דרור בארץ לכל יושביה. וזאב ז'בוטינסקי אומר למהפכה הסוציאלית, בואי, והוא גם אומר ללכי, בואי ולכי, ומבחינתו זה העיקרון של היובל, אשר נפרס לפנינו בפרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת בהר סיני. וכשאנחנו הולכים עם הפרשה הזאת, מעניין להסתכל על הפסוק השני שלה. הפסוק הראשון, שכבר הזכרנו אותו ודיברנו עליו, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. השמיטה, ואחר כך היובל, מתוארים כשבת של הארץ. ואת המילה שבת אנחנו כבר מכירים במקרא לפני כן. זוהי השבת שבשבוע. היום השביעי, שאנחנו מורגלים בו כל כך. ובאמת הביטוי שבת להשם הוא מוזכר בשני מקרים שונים בחמשת חומשי התורה. או על השבת שבימות השבוע, השבת שבזמן, כפי שאני קורא לה, שבת היא להשם. או השבת להשם של השמיטה. ואפשר לומר, כך אני חושב, שהשמיטה והיובל הם השבת שבמקום, או במרחב, החלל אם תרצו. כלומר, ישנה שבת שמתייחסת לזמן, אל הימים, לימות השבוע, ישנה שבת המתייחסת למקום, לארץ, שבה אנחנו נמצאים, המרחב הפיזי שבו אנחנו מתנהלים, זוהי השבת של הקרקע, השמיטה והיובל. והעובדה שהשבת היא מושג שחוזר על עצמו באשר לשני מימדים, שהם שני המימדים המרכזיים, החיצוניים לנו כבני אדם, שבהם אנחנו מנסים למדוד את חיינו. המימד של הזמן והמימד של המרחב, אלו שני המימדים שבהם אנחנו מנסים לתאר, לתת איזושהי מסגרת לקיום שלנו, ובכל אחד מהמימדים הללו אנחנו יוצרים שבת. ואני חושב שדווקא ביצירת השבת, כלומר אנחנו יוצרים שביטה, אנחנו יוצרים איזו הפקעה של המושגים הללו, אנחנו מפקיעים את הזמן מעצמנו, אנחנו מפקיעים את המרחב כפי שאנחנו רגילים לתפוס אותו, פעם אחת לטובת השבת המוכרת לנו, השבת שבזמן, פעם שנייה לטובת השבת שבמרחב, ואני חושב שבאמצעות השבת, אנחנו דווקא זוכים לחירותנו, אנחנו קוראים לעצמנו דרור, אם להשתמש בניסוח של הפרשה, מפני שהשבת שבזמן, חישבו על, השבת שמגיעה בסוף ששת ימי המעשה, בעצם השבת, בוודאי בעולם העתיק, היא זמן שהוא אנטי-זמן. הלו כל תפיסת הזמן של האדם, היא הזמן אשר אנחנו מודדים אותו כדי להבין כיצד הוא חולף, ועד כמה אנחנו צריכים להספיק בו עבור פרנסתנו, להספיק בו עבור המשימות, המבנים שאנחנו רוצים להקים, והשבת היא זמן שבו אנחנו לא יכולים להספיק במרוצנו אחר הזמן החולף, הוא חולף, ואין לנו יכולת להמשיך לתפוס אותו, להמשיך להצליח בתוכו ליצור דבר מה, מפני שהשבת גוזרת עלינו שביטה. אני מדגיש את העולם העתיק, מפני שבעולם העתיק, כאשר אין לך כל מיני פתרונות טכנולוגיים לשבת, יכולת התמרון שלך, יכולת העשייה שלך בשבת היא כל כך מוגבלת, שממילא התנך, ממילא אתה שובט, והזמן החולף לכאורה, חולף על פניך ובורח ממך. אז יצרת לעצמך זמן שהוא אנטי זמן, שהוא הפוך לתפיסת הזמן שאתה מחזיק בה בכל אחד מימות השבוע, ואני רוצה לטעון שדווקא הזמן הזה הוא זה שמחבר אותך אל הנצח. כי אם ישנו איזשהו רגע שבו אתה מוכן לעצור ממרוצך אחרי הזמן החולף, שהוא מרוץ שמיסודו הוא מרוץ של חידלון, אתה לא תצריך לתפוס את הזמן. הוא יחלוף מהר יותר ממה שאתה מצליח לכאורה לאחוז בו. אבל אם אתה יכול לעצור ולומר, רגע, הזמן חולף ואיני מתייחס לזה, כי לא הזמן הוא המדד שלי, אז יצרת איזשהו אי של נצח כביכול. ודווקא באמצעות הפקעת הזמן מידיך, ושינוי תפיסת הזמן שאתה מורגל בה, בזה יצרת לעצמך איזשהו נצח של זמן. ואותו דבר לגבי השבת שבמרחב, שבמקום, השבת שמסמלות אותה השמיטה והיובל, שנת היובל, גם היא יוצרת באמצעות הפקעה של משהו דווקא רווח, כי תפיסת המרחב שאנחנו מורגלים בה כבני אדם היא הרצון לתפוס עוד מרחב ולהתפשט עוד על השטח. וזוהי שאיפתו של האנושי מאז ומעולם, ציוויליזציות מתרחבות, בונות, מתפשטות, וככל שהן מתפשטות, הן רואות שהן לא באמת מסוגלות לאחוז בכל הקרקע, והן לא מסוגלות להתפשט על כל המרחב, ודווקא בשבת הזאת של השמיטה, בזה שאתה אומר לעצמך, אני לא באמת זקוק למרחב הזה כדי לקבוע את מקומי, כדי לקבוע את זהותי, את ערכי, אני מתנתק מהמרחב הזה, איני תלוי בו, אתה הופך את עצמך לאין סופי. כי אינך תלוי בגדרות הללו של איזה מקום תחום שאתה רכשת, אלא פתאום אתה בכל מקום מפני שאתה בשום מקום. זהו האופן בעיניי שהשבת שבזמן יוצרת לנו נצח, והשבת שבמרחב יוצרת אינסוף, והעובדה שאנחנו מחזיקים בתרבותנו שבת של זמן ושבת של מקום, היא דבר שמוטב שלא נשכח. ואנחנו מסיימים את מסענו אחר פרשת בהר סיני, ואני רוצה שנסיים עם שיר של המשורר דוד אבידן, שבאמת ההחזקות הארציות נשמטו מידיו בצורה טרגית ומצערת בשנות חייו האחרונות, אבל שיריו הם נכס רוחני שלא יכול להישמט והוא יוותר תמיד, והשיר שאיתו נסיים של אבידן, שאנחנו מציינים ממש בימים אלה 27 שנים לפטירתו, הוא השיר תפילת הדרך, שאני חושב שמסכם פשוט במילותיו את כל מה ששוחחנו עליו. אחר שאני אקרא את השיר של אבידן, אנחנו נשמע את No Place to Fall, אין מקום ליפול אליו, של היוצר האמריקני המופלא, גם הוא אינו בן החיים עוד, טאונס ון זנט. וכתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם. באפליקציית הטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. דוד אבידן, תפילת הדרך. קראתי בעצמי קריאה גדולה, והייתי לא עם ולא גולה, ולא מנחם ולא אם שכולה, ולא מקום. ואם עולמי אינו מקומי, אני מקומו של עולמי, ומשם קיומי, ומכאן סיומי. שלום שלום.